ברוכים הבאים לפודקאסט הייטק, חרדים ומה שביניהם. אני רפאל בן חמו, מפתח תוכנה ומרצה. יחד איתי רן לוי, מנהל רשת הפודקאסטים עושים היסטוריה ומהנדס תוכנה וחומרה בעברו. היום אנחנו בעצם נמשיך את הפרק הקודם שנכנסנו להבנה של אנגלית על החשיבות שלה, ואנחנו ממשיכים בעצם על עוד אפשרויות ודברים שאפשר להעמיק. ועכשיו נדבר קצת על כלים, איך הם מקדמים אותנו, איך תכלס לעשות את זה, טיפים, וכמובן כל אחד, אנחנו נציג כמה דברים שכל אחד יכול להתאים לו מה שנוח לו, בסדר? אין פה נוסחה אחת לכולם. אז מה אתה אומר, רן? איך מבחינתך היית מחלק את הכלים או את היכולות למידה באנגלית מלמעלה, ואז נעשה drill down?
כן, אז אני חושב שהחלוקה הראשונה שהייתי מחלק זה למידה עצמית לעומת למידה מונחית או למידה במסגרת. אני חושב שלמידה במסגרת, אם זה למשל קורס כלשהו, זה כנראה הכי טוב. זאת אומרת, אם יש באפשרותכם להירשם לקורס לשיפור האנגלית, או יש המון בתי ספר ללימוד אנגלית בישראל, אני לא יודע אם זה יקר או זול, לא בדקתי לאחרונה, אבל יש הרבה כאלה, זה הכי טוב. מהסיבה הפשוטה שכשיש לנו מסגרת, כשיש מורה, כשיש שיעורי בית, יש סילבוס שעובדים לפיו, אז מתקדמים מאוד מהר. זה מהניסיון שלי, כשיש לך מישהו שמלווה אותך ונותן לך מפה דרכים קדימה, זה גם מתקדמים מאוד מהר, וגם זה די מכריח אותך לשבת על התחת וללמוד, מה שבלמידה עצמאית אתה צריך להיות זה שמכריח את עצמך, וזה לא תמיד קל, לא לכולם.
כן, בשפה הישיבתית זה נקרא מחייב. מחייב זה בעצם איזה משהו שיגרום לך, למשל שמת סכום עכשיו, השכבת כמה אלפי שקלים אפילו, נניח על קורס שדורש ממך לבוא למקום, לפגוש אנשים כמו וול סטריט וכאלה, אתה, וואלה, שמת כסף, לא נעים לו לבוא.
נכון, שמת כסף, לא נעים לך להתחיל, סתם זרקת כסף.
קנית קורס, מה סתם, כן.
ובהערת סוגריים, אני חושב שאני מתחיל להבין את הז'רגון החסידי והחרדי, שזה בעיקרון אני מבין, לקחת מילה כמו מחייב, להפוך אותה ביידיש למחייב, והנה אתה יודע.
אז רן, בשבילך...
שפה חדשה.
זהו, בשבילך רן, תתחיל בלקרוא, אחרי זה לכתוב, ואז לדבר, אתה קופץ על לדבר, בוא נתחיל בלקרוא, יתד נאמן, כנס קצת לעניינים, ואז נדבר איתך על ה...
אני שפשף את היידיש שלי, זה... כן, יש לי מהסבא והסבתא, יש לי קצת יידיש, אבל טיפה. אוקיי, אז אמרנו, קורסים ומסגרות לימודיות, אני חושב שזה הכי טוב, מי שיכול מבחינת הזמן והכסף להרשות לעצמו, כנראה ששם אתם תשיגו תוצאות הכי טובות, הכי מהר. בוא נעבור עכשיו ללימוד עצמי, שאני מניח שבמציאות רוב האנשים זה כנראה מה שהם יהיו. פה ההמלצה שלי, וזה אני חושב שזה נכון לכל סוג של למידה שאנחנו רוצים ללמוד, זה הרגלים. הרגלים, הרגלים. למידה זה תהליך ארוך. By definition, המוח שלנו לא מסוגל לקלוט מהר, כי חלק מתהליך הלמידה מתבצע בזמן שאנחנו יושנים. שהמוח...
מתכוון בלמידה בשינה, כמו סרטונים שמשמיעים
כן,
בשינה,
לא, לא,
או
זמן עיבוד? הכוונה היא שאתה לומד במהלך היום, אתה לומד במהלך היום חומר כלשהו, וחלק מהתהליך של ההטמעה של המידע הזה במוח, הוא תהליך ארוך שבו נוצרים חיבורים חדשים בראש, זה לא רק לזכור דברים, זה גם ליצור חיבורים חדשים, כך שהדרך הכי טובה ללמוד באופן עקרוני, היא בחתיכות קטנות לאורך זמן. אני ממליץ על... בין חצי שעה לשעה ביום, ממש כל יום איזשהו פרק זמן מסוים, ולאורך ככה תקופה של כמה חודשים, אתם תרגישו את השיפור, ממש, למרות שזה צ'אנקים קטנים כאלה כל יום, אתם תרגישו את השיפור יפה מאוד לאורך כמה חודשים.
אפילו במילה, אני מאוד מתחבר לנושא הזה, וגם מה שאתה אומר של העקביות, אבל גם אם, בוא נגיד, למדת פעם בשבוע 4 שעות, ואם למדת 4 ימים שעה, זה לא אותו דבר. זה כאילו, אני אומר את זה מהצד, כאילו, אתה יודע, של גם אם יש לך יום, היה חתונה, ותמצא את 5 דקות נטו בשביל לשמוע ולראות אנגלית משהו באותו יום, אם אתה לא נחשף לאנגלית. אז כאילו, זה השפעה עצומה מבחינת השעות.
כן, היום יום הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהאתגר הגדול פה מן הסתם לרוב האנשים, זה למצוא את המשמעת העצמית, למצוא את ה... איך להכניס פרויקט כזה, וזה פרויקט, ללמוד שפה זה פרויקט, לתוך המסגרת של היום יום. אז תשקיעו מחשבה וזה טיפ כללי לחיים, אני חושב, ללימוד כל דבר, לא רק אנגלית, תשקיעו מחשבה באיך אתם עושים את ה... איך אתם יוצרים לעצמכם את הסביבה הנכונה הזו. שלמשל, אם זה אומר ביומן, מי שעובד עם יומן, לסמן שעה שבה זו השעה. זאת אומרת, זה לא עכשיו בא לי ועכשיו לא בא לי. זה דוגמה. אם אפשר ללמוד עם עוד מישהו, כי לפעמים בזוג, כשאחד אין לו כוח, השני מרים אותו.
חברותה.
ולהפך, בדיוק, החברותה. אם זה, למשל, יש לכם הרבה הפרעות בבית, כי הילדים וכדומה וכדומה, תנסו למצוא את השעה שבה אתם יושבים במקום נפרד ושקט ומתפקסים. עדיף לכם להיות חצי שעה במצב של פוקוס והתמקדות, מאשר שעה שבה כל דקה מפריעים לכם ואתם לא מסוגלים להתפקס. אז תשקיעו מחשבה מלכתחילה, באיך אתם יוצרים את הסביבה הזאת, שמאפשרת לכם גם אחרי חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, להמשיך ולהתמיד. כי הקושי הגדול זה להתמיד. אחרי כמה זמן זה קשה, זה נמאס, אתה מרגיש שאתה קצת תקוע לפעמים, וכדומה וכדומה. אם אין לך מסגרת שיצרת לעצמך, נורא קל להישבר. אוקיי, אז זה ככה בגדול, לגבי התהליך של למידה. בואו נדבר על, אוקיי, אם אנחנו עכשיו בלמידה עצמית, איך אנחנו יכולים, איזה כלים יש לנו, ומה היתרונות וחסרונות, שכל אחד מהכלים האלה. כשאנחנו מדברים על קריאה, פה אני חושב שזה מאוד קל יחסית. המטרה שלנו היא להתחיל בקריאה של חומרים בלבל נמוך. אולי אחד מהשגיאות אני חושב שמתחילים עושים, ושוב זה נכון לכמעט כל תחום. לפעמים אתה מתחיל ומכוון גבוה מדי. ואם אתה מכוון גבוה מדי, אתה לא מצליח להשתפר. אתה לוקח לך המון זמן ללמוד רעיונות, ואתה נשבר עוד לפני שאתה באמת יודע. החוכמה זה באמת להתחיל מנמוך. אם אתם ממש מרגישים שהרמה שלכם באנגלית היא נמוכה, וזה מאוד לגיטימי, תתחילו מלקרוא חומרים שמתאימים לילדי בית ספר יסודי. נכון, זה יהיה בהתחלה חומרים דבילים, דברים, משפטים של ילדים בכיתה, ילדים בני 8-9, זה אולי ישמע לכם בהתחלה, מה, את זה אני צריך לקרוא? מה, the dog in the house? כאילו, אני באתי לתכנת בהמשך. לא, אתם תכוונו גבוה מדי, אתם תגלו שזה קשה מדי, ואתם תשברו. אז לא להתבייש, להתחיל נמוך.
אוקיי, אז בעצם דיברת פה, אני מנסה רק לנסות לעשות פה טיפה סדר, כי זה קצת, יש לנו את השלב של המוטיבציה, ויש לנו גם כל מיני כלים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, ולפרק אותם ולהמליץ כמובן. מה שאני מנסה להבין, זה מבחינת הלימוד העצמי, וגם אם לקחתי קורס, וגם, יש איזה שלב מסוים, שאתה יודע שאתה כבר רץ לבד, נניח יש לך את ה... בוא נגיד, וול סטריט זה נקרא יחידות, יש לך את היחידות שהגעת לרמה מסוימת, הגעת לרמה מסוימת שאתה כבר יכול לרוץ לבד, נניח הגעת לרמה שאתה יכול לשמוע הרצאה בשפה חופשית ביוטיוב, ואתה מבין 85% מההרצאה. אז כאילו אני יכול להגיד שזה שלב שאתה יכול כבר לרוץ לבד. איפה מבחינתך היית מחלק את זה? כלומר, היית מסמן לי, תשמע, אתה צריך להגיע ל... אני מכוונה מדבר בשפה הכי זה, לדעת את כל הצבעים ואת כל ה-who he is they, ואז אתה יודע שאתה במקום, כי אני מכוונה רוצה לקחת אותנו למקום של חשיבה, גם שבן אדם שמגיע ממש מאפס, וגם למקום שבן אדם כבר שומע הרצאות, והוא רוצה להשתפר באנגלית שלו, ואני רוצה כאילו שננסה איפשהו לשים איזה חוצצים, לעזור לאנשים להבין איזה כלים טובים עבורם, כי יכול להיות שכלי, כמו שאמרת כרגע, אל תקפוץ בעל הפופיק, הכלי הזה הוא מצוין, הוא פשוט פצצה, אבל לא עבורך כרגע.
לא ברמה שלך עדיין, כן.
אז איך אתה היית מחלק את זה?
בדיוק, אז אני חושב שהדרך הנכונה היא לא להמציא את הגלגל, זה משהו שהרי אנשים לומדים אנגלית כל העולם, כל הזמן, אז כשאנחנו באים למשל, אם מדברים עכשיו על הכלי הראשון שאנחנו מדברים עליו, זה לעולם הקריאה, אנחנו רוצים תוכן של קריאה, אז תחפשו תכנים לפי גילאים. זאת אומרת, אם אמרנו שאם אתה חושב או מודע לזה שרמת האנגלית שלך היא רמת בית ספר יסודי, תתחיל מספרים שמיועדים, נגיד לקרוא ספרים שמיועדים לילדי בית ספר יסודי. שוב, זה קצת לפעמים נשמע מצחיק, מה, אני בן אדם בוגר, אני צריך לקרוא ספר יסודי? כן, תקרא את האנגלית, קודם כל תתחיל בלקרוא ספר לכיתה ג' בסדר? זה, אפשר למצוא את זה באינטרנט, אם אתה מחפש בגוגל אנגלית לכיתה ג' אתה מוצא את חומר פדגוגי של בתי ספר וכדומה. אחר כך תתקדם כיתה ד', כיתה ה', כיתה ו' וכדומה, זה כבר נותן לך רמות מסוימות, ואני חושב שרוב בני האדם באופן טבעי ירגישו, אם הם, כשאנחנו מדברים עכשיו על קריאה, אם הם מבינים את מה שנכתב, אם אתה כבר מבין את מה שנכתב, אתה מסוגל לקרוא את הספר ברמה הזאת בלי בעיה, אז יאללה, לעבור לשלב הבא. אתה תרגיש את זה בעצמות שלך, אוקיי, זה קל לי, זה זורם לי, אני כבר מבין את העניין. פה ושם יש מילה שאני לא מבין, בסדר, לא נורא, קורה. זה לא, אבל אם אני מבין מה אני קורא, אני שם, אני כבר במקום הנכון.
כן, גם כדאי לדעתי לעבור ליחיד, כשאתה רואה שאתה 85% ביחידה מסוימת, נניח בספרים של כיתה ג', תעבור כבר לכיתה ד', כלומר, אל תעבור לפני 40, כשאתה לא 40-50-60%, אבל כשאתה רואה שאת רוב הנושא הזה כבר מתחיל להיות קל ואתה מבין, כי יש הרבה, ואני אומר את זה דווקא לבחורי ישיבות שבינינו, אתה צריך לדייק ממש ברמה האות אפילו, שיכולה להשפיע על ההבנה של פסוק, על הבנה בגמרא ממש דנה על דקויות של הדקויות, ומין האינסטינקט שלי היה בכל אופן, ואני חושב שהזדהו איתי, ממש רצון להבין כל מילה, כלומר, אם עכשיו יש את הספר של כיתה ג', אני צריך לזכור את כל המילים, ואז זה כבר נהיה מאוד מתסכל, כי אתה אומר, אני לא מצליח לזכור את 100 מילים, הצלחתי 90, לא זוכר את העשר האחרונים, והוא פשוט נתקע שם, חבל, תתקדם לשלב של התחביר לצורך העניין, עזוב את האוצר מילים, נניח, אתה לא זוכר את כל הצבעים, בסדר, אתה לא זוכר את כל ה-hey, day, he, זה, הכל טוב, תמשיך, ברגע שאתה רואה שאתה ברוב, זה...
אני מאוד מסכים איתך, זה נקודה מאוד חשובה, זה קריאה, חומרי קריאה, אני חושב שלא חסר, ממש לא קשה למצוא באינטרנט, לפי שנים, לפי רמות קושי שונות. הכלי הבא המאוד משמעותי שיש לנו היום זה אפליקציות. בראש ובראשונה, האפליקציה הכי מוכרת ומצליחה בעולם היא אפליקציה שנקראת דואלינגו, עם אפליקציה שמלמדת המון שפות, אתה יכול ללמוד המון המון שפות, וזה טוב, זאת אומרת, זה אפליקציה שהיא לוקחת אותך צעד אחר צעד, עם משחקים, עם מבחנים, זאת אומרת, מישהו השקיע מחשבה בלעשות את תהליך הלימוד מובנה ומוצלח. אני חושב שהחיסרון שלה זה שמלבל מסוים זה כנראה בתשלום, אבל זה גם לא תשלום מאוד גדול. אז אני מאוד חסיד גדול של אם אתם רואים שזה עוזר לכם, תשקיעו את הכסף.
כלומר, אתה אומר, יש תשלום, יש מנוי חינמי שאפשר להתקדם איתו, ולראות אם מתחברים לזה?
יש איזשהו... אוקיי. או פרק זמן מסוים, או לבל מסוים שאתה מקבל בחינם.
מקסימום חפשו אפליקציה אחרת, אבל זאת היא באמת דומיננטית מאוד בשולחן.
ובתור איזושהי העדפה אישית שלי, אני כן חושב שהזמן שלנו שווה כסף. זאת אומרת, אם עכשיו לשלם כמה עשרות שקלים של אפליקציה, יכול לחסוך לכם עשרות שעות של לימוד, תשלמו, תשלמו. זה, זה, זה מבאס לפעמים להוציא כסף על אפליקציה, אם אתה חושב שזה, זה כאילו מה, אני צריך להתחיל, יש איזה בחינם גם, או משהו כזה. כן, אבל לפעמים, אם אתה בחינם וזה לא טוב, אתה משקיע עכשיו עוד 20 שעות עבודה, וואו, 20 שעות עבודה זה הרבה זמן. אנחנו עושים הרבה דברים בחיים שלנו ב-20 שעות עבודה. אז תחפשו דואלינגו או אפליקציות אחרות, יש לא מעט לשיפור האנגלית.
אז רגע, אמרנו אפליקציות, אמרנו שאגב אפליקציות להרבה מהציבור החרדי זה לא פונקציה, בוא נגיד יוטיוב וכאלה גם יכול להיות, לא יודע מה, כל מיני הרצאות או קלטות.
אז כן, יוטיוב זה הכלי הבא החשוב, יוטיוב נותן לנו בעצם את האפשרות, יש גם סרטונים שמלמדים אותך אנגלית, ממש יש קורסים שלמים ללימוד אנגלית ביוטיוב, אם אתם מחפשים learn English, קורסים, קורסים שלמים שאנשים העלו, שעוזרים לך ללמוד באנגלית. זה כלי פנטסטי, אוקיי? למי שהלמידה שלו היא יותר ויזואלית במהותה, נוח לו שלב מומסך. מה שאני עשיתי למשל, זה כשאני למדתי לשפר מבטא ספציפית, זה היה יותר, אצלי יותר שיפור מבטא, אבל זה גם נכון לחלוטין גם ללמוד את השפה, זה פשוט לשבת מול המסך, וכשהדובר, כשהמציג אומר משהו, אני אומר אחריו, או אני עכשיו עושה פאוז, מתרגל את התרגול, ועושה פליי. אז כלי מצוין זה להיכנס ליוטיוב ולחפש learn English, ולחפש את הסדרות, את הקורסים האונליין השלמים האלה.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שבעצם אפליקציות ויוטיוב, ולא יודע מה, פייסבוק וכאלה פלטפורמות שאפשר ללמוד שם, אפשר לצרוך את התוכן באנגלית, ויש דברים באמת מטורפים, אבל אני גם שם פה את הנקודה, שהרבה מהציבור החרדי אין גישה לדברים האלה, אז הייתי עם חמנה, במקום יוטיוב הייתי אומר, הרצאות, בסדר? יוטיוב זה מדיום, אבל התוכן הוא הרצאה, ואת ההרצאה אתה יכול להשיג. אתה יכול להשיג במישהו שהוריד לך את ההרצאה, כבר נדבר על עוד כלים שבעצם גם בן אדם בלי סמארטפון יכול להשתמש בהם, אבל בוא נגיד יוטיוב זה המדיום הכי טוב, איכותי, לצרוך הרצאות לטעמי. אוקיי, אז יש לנו את המדיום של ההרצאות, את היוטיוב ודומיו, יש לנו את האפליקציות, איפה עוד זה לוקח אותה?
אז אני חושב שאולי הכלי הרביעי, או הסוג הכלי הרביעי האחרון, זה העולם של הבינה המלאכותית. ושוב, כאן אני לא יודע כמה מבין המאזינים שלנו יש להם גישה לכלים, כמו ChatGPT ודומיו, זה חדש מאוד, זה הופיע על במת הטכנולוגיה בסך הכל לפני שנה פחות או יותר, אבל למי שיש לו גישה, הוא יגלה שבעצם זה מחולל מהפכה דרמטית בתהליך הלמידה. בוא נגיד רק כמה מילים במה מדובר למי שלא התנסה בכלים האלה, למרות שאני מניח שרוב המאזינים מכירים. אנחנו מדברים בעצם על מה שנקרא צ'אטבוטים, זאת אומרת, אתה משוחח בצ'אט, כאילו שאתה כותב צורך העניין הודעה בוואטסאפ, אותו פרינציפ, עם בעצם בינה מלאכותית שהיא מדברת איתך כבן אדם לכל דבר. עכשיו, הדברים האלה הם ברובם חינמים, יש אפשרות לדבר איתם בחינם, להיכנס ולהשתמש, אם יש לכם גישה לזה, זה לא, אפילו לא בתשלום היום. והיתרון הגדול שלהם זה שהלמידה עם כלי כזה היא למידה אינטראקטיבית. עד עכשיו, כל מה שסקרנו, כל הכלים שסקרנו, הם כמעט פחות או יותר חד-כיווניים, זאת אומרת, אתה פסיבי, מקבל שאלות, מקבל תרגילים, או שומע הרצאה, או קורא טקסט, כשאתה עובד עם בינה מלאכותית, זו למידה אינטראקטיבית. אתה כותב משהו, הוא כותב לך חזרה. איך זה עוזר לנו? אז קודם כל, זה נותן לנו גמישות מדהימה, בנושאים שבהם אנחנו רוצים לתרגל וללמוד. לצורך העניין, אני יכול לבוא לבינה המלאכותית, ולהגיד לה, תראי, אני ברמת אנגלית כזאת וכזאת, ואז אוטומטית הבינה המלאכותית מתאימה את עצמה לך. זאת אומרת, השלב הראשון של אינטראקטיביות, זה להגיד לבינה המלאכותית, אני חלש באנגלית פה, או הידע שלי הוא ברמה של בין 13 או משהו כזה, ואז הבינה המלאכותית, אשכרה, משנה את דרך ההתבטאות שלה, ואת החומר שהיא מלמדת, בהתאם אליך. שזה משהו שאפליקציות לא יודעות לעשות בקלות, ובטח ובטח כלים פסיביים כמו יוטיוב וכדומה, אתה תקוע עם מה שיש. פה זה לחלוטין גמיש מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו שהרצאה מעניינת, כמו שציינת קודם, משהו שמעניין אותך, זה יותר טוב ממשהו משעמם. זאת אומרת, באופן טבעי, אנחנו רוצים דברים מעניינים. אנחנו יכולים עכשיו להגיד לבינה המלאכותית, לתרגל את התרגילים שאנחנו רוצים לתרגל, ותכף נדבר על איך מתרגלים את הדברים האלה, בנושאים שמעניינים אותי. אם אני מעניין אותי למשל היסטוריה, אז דברי איתי, בוא נעלה שיחה על היסטוריה. אם מעניין אותי מחשבים, בוא נדבר שיחה על מחשבים. אם מעניין אותי כדורגל, בוא נדבר על כדורגל. אבל כל הנושא הוא, עכשיו אתה התלמיד במרכז, והבינה המלאכותית מתאימה את עצמה גם מבחינת התוכן, וגם מבחינת רמת הקושי ליכולות שלך, זה יתרונות אדירים.
אבל אני מנסה באמת להבין איך תכלס לעשות את זה, כי אני חושב שזה כלי חזק, אבל אם אני מסתכל במשקפיים שבן אדם שלא כותב באנגלית, ואתה אומר לו עכשיו ללמוד עם בינה מלאכותית באנגלית, הדבר שהכי ברור בבינה מלאכותית, זה שהאוטפוט שווה לרמה של האינפוט. עכשיו, אם אני כותב לו, אני יכול לכתוב, לא יודע, תגיד לי, אני יכול לכתוב לו בעברית, הרמה שלי באנגלית גרועה, תענה לי בבקשה באנגלית, בשפה, זה
שאתה מדבר? הצורה לעבוד, ואולי אנחנו יום אחד נקדיש לזה פרק שלהם, כי זה באמת עולם שלהם בסיסית, אבל הצורה העקרונית לעבוד עם כלים כאלה, להגיד משהו כזה בעברית, שלום, אני בין ככה וככה, חשוב להגיד בין כמה אתה, אני רוצה ללמוד אנגלית, הרמת האנגלית שלי היא 1, 2, 3, אני יודע את זה, אני קצת פה, אני קצת פה, אני קצת שם, תני לי קודם כל רשימה של מפת דרכים נקרא לזה, מפת דרכים של תהליך הלימוד, מה כדאי להתחיל ללמוד, הבינה המלאכותית שהיא קראה את כל מי שמשהו אי פעם נכתב באינטרנט, גם קראה את כל ספרי הלימוד באנגלית, היא כבר תתכנן לך סילבוס, היא תגיד לך, אוקיי, אנחנו נתחיל בלהכיר זכר ונקבה, מספרים צבעים, נמשיך למשפטים יותר מתוחכמים, וכדומה וכדומה, ככה תבנה לך את כל תהליך הלימוד. ואז אתם עוברים לשלב הבא, אוקיי, בוא נתחיל משלב מספר אחד. עד כה התקשורת היא בעברית, כי ההנחה היא שאתה לא יודע אנגלית יותר מדי, והיא מדברת לך בעברית. ואז אתה אומר לה, אוקיי, בואי נתחיל עם שלב מספר אחד. ואז הבינה המלאכותית בדרך כלל מתחילה, פעם שאתה מבקש ממנה איזשהו מפה דרכים מסודרת, היא כבר בנתה איזה משהו כזה, היא כבר לוקחת יותר את המושכות, והיא מתחילה לתת לך תרגילים, היא מתחילה לתת לך, אוקיי, אני אתן לך משפט, תחזיר לי את המשפט. What is your name? My name is Ran. כן, אני ממש מתחיל מהנקודה מההתחלתית התחלתית.
זהו, ואז אתה כאילו חוות ממש אתה בדרגות, וגם אתה לא מתבייש, שזה חלק מאוד חשוב בשיעורי אנגלית, שאיך, לא יודע, אמרו איזה משהו שכולם כזה, ברור, ולך זה לא ברור, כאילו, זה הכי פדיחה כזה להגיד, לא הבנתי, מה זה המילה הזאת שאמרת, וכולם כזה הסתכלו, ובינה מלאכותית זה כאילו, הוא יזרום איתך מי שאתה, מה שאתה, לא אכפת, אתה יכול לסנג'ר אותו, היה לי פעם בתוכנה, כתבתי לו, תכתוב לי את זה עוד פעם, ועוד פעם, עד שקיבלתי מה שרציתי, וכאילו אמרתי, בוא נהם, זה היה בן אדם, היה אומר לי, אחי, איך תחפש אותי, תשחרר אותי, מה אתה עכשיו, הסברתי לך 3 פעמים, כאילו מה אתה אומר, פעם רביעית, הוא יגיד לך גם 200 פעם.
גם הלמידה היא בקצב שלך, אם אתה הגעת לאיזשהו רמה מסוימת של לימוד, שעכשיו אתה מתקשה, אוקיי, תתקע שם, תעבור כמה שאתה צריך עם הבינה המלאכותית על הדבר הזה, ושתרגיש שאתה מספיק טוב, תגיד לה, אוקיי, בוא נעבור לשלב הבא. זאת אומרת, הלמידה היא בקצב שלך האישי. אם אתה בכיתה, אז הלמידה שלך היא תלויה בקצב של הכיתה, פחות או יותר. אם אתה נשארת קצת מאחור, אף אחד לא יעצור בשבילך יותר מדי, כי יש עוד תלמידים. אז זה יתרון, זה למידה פרסונלית, כאילו, מהקטע הזה. משהו נוסף שאפשר לעשות עם בינות מלאכותיות בהקשר הזה, זה למשל קטעי קריאה, זאת אומרת, היא יכולה לתת לך קטע קריאה, להמציא, ממש, הבינה המלאכותית ממציאה, זה קטע קריאה בנושא שאתה תגיד לה, ולשאול אותך שאלות, כדי להבין שאתה צריך לקרוא את הטקסט, ולהראות שאתה מבין. קל מאוד לעשות את זה. גם הפוך, אתה יכול לכתוב לה עכשיו איזשהו, נגיד, פסקה באנגלית, והיא תיתן לך על זה ביקורת. תהית פה, פספסת כאן, התחביב שלך לא היה מוצלח פה, וכדומה. והדבר השלישי זה פה ספציפית לצ'אט ג'י-פי-טי, למי שיש את הגישה לאפליקציות, צ'אט ג'י-פי-טי באפליקציה יש לו גם את היכולת לדיבור, זאת אומרת אתה יכול לתקשר איתו בשפה המדוברת, וזה מאוד נחמד כי פה אתה יכול גם לא רק לכתוב ולקרוא, עד עכשיו כל הכלים שדיברנו עליהם הם רק קריאה וכתיבה.
הוא יכול גם לענות לי בשפה?
כן כן, אתם מנהלים שיחה, עכשיו אתה יכול להגיד לו, בוא נעמיד פנים שאתה מוכר בחנות נעליים, ואני לקוח, ועכשיו אתם מנהלים שיחה ביניכם, בדיבור, אתה מדבר אל המכשיר.
אתה יודע להגיד מה הרמה של זה? זה נשמע טוב?
רמה מושלמת, הוא מדבר באנגלית מושלמת. גם בעברית, הוא מדבר בעברית מצוינת. אומנם מעניין קצת במבטא אמריקני, הוא מדבר עברית במבטא אמריקני קצת.
אולי אתה יכול להגיד לו לשנות מבטא.
כן, גם אתה יכול לבחור קולות.
וואו, מדהים.
יש קולות שונים. אז בפעם הראשונה אני רואה כלי שמאפשר גם לשפר את הדיבור שלך בצורה מאוד אינטראקטיבית, ולנהל שיחה כאילו שאתה מדבר עם בן אדם, משוחח עם בן אדם, וזה פרייסלס, כי החלק הזה של הדיבור אצלנו ישראלים, זה אתגר, אין לנו הרבה הזדמנות לדבר. אז הגעת לשלב, אתה רוצה קצת ללמוד לדבר, אמרנו שזה לא הדבר הכי חשוב, אבל הגעת לשלב, אתה רוצה קצת ללמוד לדבר, אז הנה, חצי שעה של שיחה באנגלית עם מישהו, האימפקט הוא אדיר, ממש אימפקט אדיר.
אז אני חושב, אם נסכם את כל החלק הזה של המשאבים והכלים, כל הכלים האלה, כל המשאבים האלה מביאים אותך למצב של להיחשף לאנגלית באיזה מדיום, כלומר באיזה צורה של קריאת עיתונים, שלטי רחוב, אתה קורא עכשיו איזה משהו בהגדרות הטלפון, להשאיר אותם באנגלית או במחשב, צ'אט ג'י-פי-טי, יוטיוב, כל הדברים האלה זה בעצם מדיומים לצריכת התוכן, והשאיפה היא כמה שיותר להיחשף, כלומר, שיש לך את האפשרות לבחור באנגלית לעברית, תבחר באנגלית במאתגר, זה יקדם אותך. תן לי רק ככה, אנחנו כבר מסיימים, תן לי לבן אדם שרוצה באמת להבין איפה הוא נמצא, כי אתה יודע, עד שאתה לא מגיע לרמה מסוימת, אתה לא מבין איזה רמה היית. איך לדעתך, בן אדם יכול לקבל סדר גודל מדברים שהוא מכיר, איזה רמה הוא באנגלית, לצורך העניין, זורק, תפרק את זה איך שאתה רוצה, הוא קורא עכשיו צ'אט עם חבר שלו אמריקאי, מתכתבים יפה מאוד, הוא נכנס לכתבה ב-CNN, לא מצליח להחזיק את הכתבה. סטאק אוברפלו, איכשהו כן הוא מבין מה
ככה,
הוא.
ככה.
כן, אז איך היית מפרק את זה מסקאלה של בייבי שארק, עד בוא נגיד מאמרים אקדמיים בגוגל סקולר.
אז קודם כל רואים שאתה אבא לילדים, בייבי שארק. אוקיי, אז זו שאלה מצוינת. אז קודם כל הייתי נזהר לא להסיק מסקנות לגבי דברים מקצועיים מדי. זאת אומרת, יכול להיות שאתה, יש לך אנגלית רמה טובה יחסית, אתה תיכנס למקום כמו Stack Overflow, ולא תמצא את הידיים והרגליים, כי כולם מדברים בז'רגון מקצועי, שאולי אתה לא מבין. אז לכן הייתי כאיזשהו כלל אצבע, למישהו ששואל את עצמו באמת מה הרמה שלי, ואני באמת לא רוצה לדעת מה הרמה, לך לחנות ספרים. אתה יודע, מין צומת ספרים סטימצקי כזה. לך למדף של ספרי המבוגרים. בחר ספר אקראי, פתח אותו, תתחיל לקרוא. אם אתה מסוגל לקרוא ספר אקראי באנגלית למבוגרים, מצבך טוב. זאת אומרת, רמת הקריאה שלך היא רמה שמתאימה לשפה, לקהל הרחב, הלא מקצועי, באנגלית, בוגרים. אם אתה מרגיש שאתה מסתכל על הדף, והדף מסתכל עליך ואין לך מושג, לך למדפים של מה שנקרא בני נוער. פתח שם ספר לבני נוער. תראה אם אתה מבין עכשיו מה כתוב שם. השפה קצת בדרך כלל טיפה יותר קלה. לא הבנת מה זה? לך למדף של ספרי הילדים. פתח ספר. שוב, אתה ככה עובר, ומה שחשוב פה זה לא להתאפס למקומות שבהם הז'רגון הוא מאוד מקצועי. כי זה יכול לבלבל אותנו. אם אני קורא, אני יש לי אנגלית מושלמת בקריאה וכתיבה, כשאני פותח טקסט רפואי, זה כמו סינית. סינית. אני לא מצליח להבין מה מדברים, כי זה חצי בלטינית בכלל. אז לא להתבלבל, וקודם כל אנחנו רוצים ללמוד אנגלית, לא אנגלית למפתחים. זה השלב הבא, כשתהיה כבר מפתח, תלמד אנגלית למפתחים. אבל בשביל ללמוד את השפה, לך קודם כל לצורך העניין חנות ספרים או מקום כזה, תבדוק את עצמך על השפה הכללית.
אז בעצם אתה אומר פה, אתה אומר שפה, שהרמה שאנחנו צריכים לשאוף אליה, היא גם תלויה במטרה. כלומר, אם אני רוצה עכשיו, לצורך העניין, להתקדם בקריירה בהייטק, עדיף לי לצרוך מה שקראת הז'רגון הזה בשפה של הסטאק אוברפלו, מאשר לקרוא, לצרוך
לא,
ספרים.
לא, דווקא אני אומר הפוך.
כאילו, מה יתרום לי הארי פוטר, לדבר, לקרוא עכשיו ספר של ג'יי-קיי רולינג באנגלית, מה זה יתרום לי לעולם של הז'רגון והשפה בהייטק? כאילו, לא עדיף להתמקד בדברים שמה?
כי אני מאוד מאמין בבסיס איתן. בסיס איתן של שפה. זאת אומרת, להבין את השפה קודם כל, ברמה נאותה, ואחר כך שאתה בא להתפקס על תחום מקצועי מסוים, קל לך יותר. מה אני חושב הטעות שיעשה מישהו מתחיל? הוא ייכנס לסטאק אוברפלו, הוא יגלה שזה נורא נורא קשה, הוא מתיח את הראש בקיר. כל משפט לקרוא זה עכשיו 5 דקות של לשבת עם גוגל טרנסלט ולהבין. וזה גם מייאש, וזה גם לא יעיל, אתה רוצה להתקדם, אתה לא יכול לשבת 3 שעות על משפט. אז לכן, לכו קודם כל על האנגלית הרגילה, הרחבה של הציבור הרחב, תגיעו לרמה בסיסית טובה, תחזרו אחר כך לסטאק אוברפלו, תקראו משפט, תבינו את כל המשפט, חוץ ממילה אחת שהיא ז'רגון, עכשיו קל לכם להבין את הז'רגון.
שאותה אתה יכול לחפש אחר כך.
בדיוק, בדיוק. אני מאוד מאמין בבסיס איתן.
אני אוהב את הרעיון של הספרים, אני אוהב את הרעיון של הספרים, אבל אני חושב שמאנשים שהכרתי, גם מחווה אישית, כשאתה מתחיל, או אפילו ברמה ממוצעת באנגלית, כשאתה עובר לספרים, זה מאוד מייאש בגלל החוויה הזאת של וואו, כמה חומר. להתמקד במאמרים, אפילו להדפיס איזה סיפור.
הבנתי אותך. אני לא אומר לקרוא בכך ספר. ספר זה משימה גדולה מאוד, אלא רק בשביל לזהות איפה אתה במדרג של היכולות שלך.
הבנתי.
אם אתה מסוגל לפתוח ולקרוא, אתה יודע, זה כמה פסקאות באנגלית בשפה כזאת, אז אתה יודע שאתה מבין. אם אתה בוחר אחר כך לקרוא ספר שלם או מאמר, כן, זה כבר כנראה עדיף קצר וקולע מאשר ספר של הארי פוטר עכשיו.
מדהים, מדהים, וואו. אז עד כאן לפרק הזה, אני מודה לכם שהזנתם, ואני מבקש, אם נהנתם, שתפו מישהו שגם הוא ייהנה. תודה רבה רן, פרק מאוד אינפורמטיבי, מעניין ביותר ומקצועי. אני מודה אתכם ליצור איתנו קשר, פרטים בתיאור, לשאול שאלות, להציע רענות לפרקים הבאים. תוכלו לעקוב אחרינו באתר שלנו, חפשו אותנו, קהילת דידוס, בגוגל וברשתות החברתיות. ולהתראה בפרק הבא.